קשת כל שידורי תורה, ואנחנו מארחים את הרב יוסף צבי רימון, סדרת שיעורים בנושא תפילה, בנושא הלכות תפילה.
ראינו בפעם הקודמת שיש מחלוקת בין הראשונים האם צריך להקפיד על נוסח מדויק בתפילה, האם כל מילה חשובה, או האם יש אפשרויות לפעמים להוסיף, לפעמים להוריד. וראינו את דעת הראש והטור שמבינים שכל מילה חשובה, משמעותית, אי אפשר לוותר על שום דבר, הכל ספור, הכל מדויק, הכל מדוד. מצד שני, ראינו את דברי הרשב"א בתשובה, שמבין שיש מקום לגמישות, שמבין שלא כל מילה חשובה כל כך. אם כל מילה הייתה חשובה, חז"ל לא היו תורכים להגיד לנו בדברים מסוימים ששכחת לנו מטר, חוזר, שכח, אם הכל קריטי. וגם אומר הרשב"א, עובדה שלא מצאנו נוסח בשום מקום קדום, לא מצאנו נוסח תפילה מסודר, סימן שלא כל מילה כל כך חשובה. ואבודרם גם כן שהצטרף לדעת הרשב"א ואמר, לא כל מילה חשובה, אפשר לשנות, זה לא קריטי כל אות וכל מילה, כי אם זה היה קריטי, איך יש גם נוסח ספרדי, גם אשכנזי, איך יש כל כך הרבה נוסחים, אם הכל כל כך חשוב, אם הדיוק כל כך כל כך משמעותי, הכל ספור והכל מדויק, איך יכול להיות שיש כמה נוסחים? אלה היו הדברים המרכזיים שראינו הפעם הקודמת, וננסה לראות כיצד הכריעו האחרונים בשאלה הזאת. הפני יהושע והחידה, שניהם שואלים אותה שאלה ועונים אותה תשובה, וננסה לראות את הדברים אולי בחידה, אחד אשכנזי אחד ספרדי, אבל שניהם אותו דבר. החידה בשו"ת חיים שאל, חלק ב' סימן י"א, אומר, ובזה תבין מה שאמרו בברכות סוף דף כ"ח. אמר להם רבן גמליאל החכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה. ולכאורה יפלא על גדולי ישראל, רבן גמליאל וחכמים, מה חוכמה זו לתקן דיברות שתיים בלשון הקודש? ומה כאמר רבן גמליאל, כלום יש אדם? והלא התינוקות שיודעים לשון הקודש יכולים בנקה לתקן אותה. כלומר, הגמרא אומרת שרבן גמליאל חיפש מישהו שיוכל לכתוב את הברכה של ולמלשינים אל תהי תקווה. שואל החידה, חיפשו כל גדולי ישראל עד שמצאו את שמואל הקטן שיכתוב? מה הבעיה? כל כך קשה לכתוב ברכה ולמלשינים אל תהי תקווה? אז אנחנו מכירים הסברים שכדי לכתוב על מלשינים תעקר, הוא תשבר, הוא תמגר, צריך מישהו שהוא אולי לא נגוע, כמו שמואל הקטן, שהוא היה צדיק מיוחד. אבל החידה מסביר אחרת, למה חיפשו מישהו מיוחד שיכתוב את הברכה? אומר החידה, אמנם, להיות כל אות ואות מהברכות, סוד שתלו בייחוד וזיווג המידות, לכן צריך חכם גדול ורוח הקודש שורה עליו, לכוון הדברים לפי סודם, לידע פגם המינים. אומר החידה, זה לא עוזר שיש מישהו שיודע טוב עברית ויודע טוב לשון. זה לא עוזר שיש מישהו אפילו שהוא רב גדול ומבין כל מיני דברים, מה אנחנו צריכים להתפלל עכשיו. הברכות הם עם סודות מיוחדות, עם קבלות, עם ענייני קבלה. זה דברים מיוחדים, זה אחד בדור יכול לתקן. לא יעזור שנמצא איזה מישהו שהוא יודע לכתוב טוב. זה אחד בדור, מחפשים שמואל הקטן, כי זה לא עוזר מישהו שידע טוב עברית, והאקדמיה ללשון לא תוכל לכתוב את הברכות האלה, ולא איזה סופר מוכשר אחר, דתי או לא דתי. זה גדולי ישראל, הגדולים שבגדולים יכולים ממש לדעת את הקבלה הפנימית שבכל דבר כדי לכתוב את התפילה. כלומר, החידה וגם הפני יהושע, שאומר, שואל אותה שאלה ועונה אותה תשובה, אומרים, חייבים נוסח מדויק ממש. החתם סופר, מקור ג', בדרשות לשבת תשובה, ואומנם לתקן סדר תפילה שיהיה במקום קורבן, הוא מועיל לישראל בכל מקום ובכל זמן, בכל קוראינו אליו, לזה צריך זכות עד ארץ ישראל. כלומר, כדי לתקן תפילה, לא מספיק שאתה חכם וגדול ותלמיד חכם, צריך גם להיות בארץ ישראל. ובחוץ לארץ, אפילו נביאים בעלי רוח הקודש, כמו אנשי כנסת הגדולה, ו-120 זקנים, ובהם כמה נביאים, לא מצאו כל אנשי חיל ידיהם לסדר עניין הנכבד הזה, ודברים העומדים ברומו של עולם. כלומר, אומר החתם סופר, גדולי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, זקנים, נביאים, לא יכולים לחבר תפילה כשהם נמצאים בחוץ לארץ. יכולים לחבר אולי תפילות, פיוטים, אבל לא תפילה כמו 18. משהו כמו 18 אי אפשר. צריך להיות גם גדולי ישראל וגם להיות בארץ ישראל. ועוד אומר החתם סופר, ואין ספק אצלי שאפילו המסדרים עצמן שהזמין להם הקדוש ברוך הוא סידור על אז, הם בעצמם לא ירדו עד תוכן עומק כוונתו. אומר החתם סופר, כשגדולי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, חיברו את התפילה, היו בזה שלושה דברים. א', שהם היו חכמים והיו גדולי ישראל, ב', שהם היו בארץ ישראל, וג', שהייתה להם זכות של עם ישראל. מה זה אומר שהייתה להם זכות של עם ישראל? אומר החתם סופר, אפילו אותם אלה שכתבו את התפילה, אם תבוא ותשאל אותם, תסבירו לי את כל הסודות שיש ואת כל ה... הם יוכלו להסביר 50%. יש 50% שהם לא יכולים להסביר בכלל. כי כנראה הייתה להם סייעתא דשמיא, זכותא דעם ישראל, כתבו תפילה לכלל ישראל, איזה סייעתא דשמיא שהברכות האלה ב-18 כתובות בצורה מיוחדת, עם איזה עוצמות מיוחדות, סודות מיוחדים, מעבר אפילו למה שבן אדם יכול להגיע, ואפילו הם, בגלל הזכות המיוחדת שהייתה להם שהם כתבו תפילה עבור עם ישראל. ומשה רבינו עליו השלום התפלל כמה תפילות, ומכל מקום לא למדנו סידור שבח אבות וגבורות וקדושת השם, אלא מתפילתו האחרונה ואתחנן, את גודלך ואת ידך החזקה, וזה כשנכנס על כל פנים לארץ סיחון ואוג, ולא קודם. משה רבינו, הרבה תפילות התפלל. אנחנו לא משתמשים בדברים שלו ב-18. אנחנו משתמשים ביסודות של משה, רק מהתפילה האחרונה בבית חנן, כי אז הוא לפחות ראה את ארץ ישראל, אז היה לו את זכות ארץ ישראל, ולכן אפשר להשתמש בתפילה הזאת. ומכל מקום, לתקן כל עניין תפילה וסידורה, לא יכול משה רבינו, כי לא היה לו זכות עד ארץ ישראל. על כן התרעמו על יהושע בן נון, דאב עלי זכות עד ארץ ישראל, היה לו לתקן כן, ואילו כן, לא עבדו עבודה זרה ולא נחרב את המקדש. מזה יש ללמוד כמה גדול כוח תפילתנו ועונש המשנה כלשהו. כלומר, הגמרא אומרת שכעסו על יהושע בן נון, שהוא יכול היה לעקור עבודה זרה וכו'. למה כעסו על יהושע בן נון? מה הוא יכול היה לעשות? אומר החתם סופר, יהושע בן נון הוא הראשון שנכנס לארץ. הוא הראשון שיכול היה לתקן תפילה. הראשון, עד יהושע בן נון, אף אחד לא יכול היה לתקן תפילת 18 או לתקן. ויהושע בן נון לא תיקן תפילה. ועל זה כעסו עליו, כי אם הוא היה מתקן תפילה, היה לו עכשיו גם את העוצמה שלו וגם את זכות ארץ ישראל, עם ישראל היה מתפלל ולא היה עובד עבודה זרה, ולא היה מגיע לכל מה שהגיע בשנים אחר כך. בכל אופן, החתם סופר כותב בצורה ברורה, לא רק שהנוסח מדויק וחשוב, לא רק שאסור לשנות שום דבר, תדע לך, גם אם נראה לך שאתה חכם גדול, זה לא יעזור, כי אלה שתקנו את זה, הם בעצמם לא ירדו לעומק כוונת כל דבר, וזה הרבה בזכות עם ישראל וכלל ישראל שהתפילה התחברה בשבילם. אז כל מילה משמעותית, חשובה, קריטית, אי אפשר לשנות כלום.
על זה, וגם בכל מיני שאלות שנכתבו בבבל, ויש לנו נוסח אחר של ארץ ישראל שדחינו.
השאלות של הנוסחים, נצטרך להתייחס אליהם, אבל השאלות של הנוסחים הן שאלות אחרות, כי 18 עצמו, נוסח 18 בגדול, באופן כללי, הוא נוסח של אנשי כנסת הגדולה, של ארץ ישראל. זה נכון שבפנים, 19, 18, 17, יש תחלופות. אבל זה כנראה במחלוקות יותר מקומיות, ולא בנוסח... ולא בנוסח עצמו, ויכול להיות שאולי היו דברים שהיו נוסחים קדומים עוד יותר, שבבל לקחו משהו מסוים בארץ ישראל, אולי בארץ היו נוסחים שאני מקשה לדעת. הנוסח עצמו הכללי שיש לנו ודאי, נוסח שמקורו באנשי כנסת הגדולה, רק למרות שאתה צודק, שיש דברים בבליים בנוסח, ואנחנו נתייחס לזה בעזרת השם. המשנה עבורה בביאור הלכה, דן, בשאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, שאלו אותי גם עכשיו, לא מזמן, מה קורה אם אדם יודע טוב ממש אנגלית? ועברית הוא יודע ככה ככה. האם עדיף שיתפלל בעברית או יתפלל באנגלית? אם הוא יתפלל 18 באנגלית, הוא יבין כל מילה. הכל בדיוק, הכל. אם הוא יתפלל בעברית, אז חצי הוא לא יבין. 80% לא יבין. מה עדיף לעשות? אומר המשנה ברורה בסימן קוף א' בסעיף ד', בביאור הלכה, יכול להתפלל, היינו משנה עבורה והיינו מגן אברהם בשם הספר חסידים, דמותיו להתפלל בלשון שמבין, אם אינו מבין בלשון הקודש. כלומר, ספר חסידים אומר, עדיף להתפלל בלשון שאתה מבין, אם אתה לא מבין לשון הקודש. אתה מבין אנגלית? תתפלל באנגלית ולא בעברית. אבל אומר המשנה ברורה, הוא מוכח בספר חסידים סימן דף קוף פייחה, דהיינו דווקא אם הוא ירא שמיים, ורצונו בזה הוא רק כדי שיתפלל בכוונה. אבל אם אינו בכי היגבנה, יתפלל בלשון הקודש. כלומר, רק יחידי סגולה, רק אנשים מסוימים, אנחנו אומרים להם עדיף שתתפללו באנגלית. אבל רוב האנשים עדיף שיתפללו בעברית, גם אם התפילה לא תהיה מובנת להם כל כך. יכול להיות שאם אדם לא מבין כלום, אז אולי זה משהו אחר, אבל גם אם הוא לא מבין, חלק מבין, חלק לא, עדיף שיתפלל בעברית. למה? והטעם, כי לשון הקודש יש לו סגולות רבות מכל הלשונות. והוא הלשון שהקדוש ברוך הוא מדבר בו עם נביאיו, כמו שכתב הרמב"ן בפרשת כי תישא. וחז"ל אמרו, בלשון הקודש נברא העולם, כי דכתיב לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקו חזות. כלומר, קודם כל, עברית זו שפה מיוחדת. זו שפה שבה נברא העולם, זו שפה שבה הקדוש ברוך הוא מדבר עם נביאיו. זו שפה מיוחדת. הרב פיינשטיין, פשוט אגרות משה, מוסיף על הדברים שעברית, זאת השפה היחידה שהיא שפה בעצם. זאת אומרת, כל השפות בעולם הן שפות שהגיעו על ידי... ההסכם בין האנשים. אחד הסכים שאם אני אומר דוג זה כלב, ואם אני אומר קט זה חתול, זה הסכמה של האנשים. החליטו ככה, אז ככה עשו. אבל זה לא שפה שהיא בעצמותה. לעומת זאת, עברית זאת שפה שהקדוש ברוך הוא יצר. רק אחר כך אנשים התחילו להשתמש בה. אז לכן יש הבדל בין עברית לבין שפות אחרות, שעברית אדם יכול להתפלל בכל מקום בעולם, לא משנה איפה הוא נמצא, כי זאת שפה שלא קשורה לבני אדם. בלועזית, אדם יכול להתפלל רק למקום שאנשים מכירים את השפה הזאת. כלומר, אם אדם מתפלל באיזה שפה יפנית, והוא נמצא במקום שאולי במדינה שאף אחד לא יודע יפנית, אולי זה יכול להיות יותר בעייתי. אולי היום זה קצת שונה המערכות בעולם, היום כבר מורבבים, בכל מקום יש... אבל בעיקרון, שפות אחרות הן שוות משהו רק אם מדברים סביבת השפה הזאת. אנגלית, עברית זו שפה בעצמותה, הקדוש ברוך הוא יצר את השפה ואחר כך השתמשו בה. אז קודם כל עדיף להתפלל בעברית, כי זאת השפה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, דבר עם נביאיו. אבל חוץ מזה... השאלה שאתה שואל, השאלה הזאת היא שאלה מעניינת, ובדבר הזה יש מקום להאריך הרבה, כאשר זה שהתורה, שהקדוש ברוך הוא ברא ויצר את העברית, וממנה דברים התפשטו, זה דבר שלפחות במקומות רבים בחז"ל אפשר לראות עדים, אם כי יכול להיות שחלק מהדברים לא נלמדו לכל העולם, וחלק מהדברים השתכחו, וחלק מהדברים של העברית אולי יצאו לעולם ונוצרו שפות אחרות שמיות, שאולי בעקבותיהם עוד פעם התפתחה העברית, ואולי אחר כך התפתחה העברית נוספת. היום זה בטח עברית נוספת, היום הרי העברית עוד יותר מפותחת. הנושא עצמו של הלשון הוא נושא שיש להעריך בו הרבה, הרבה מאוד, והוא נושא מורכב מאוד. ומה שאתה אומר זה בצדק, זה נושא מורכב. אני רק זרקתי ככה בצורה קצרה, אבל זה נושא שהוא בהחלט מורכב, שיש להתייחס אליו הרבה מאוד, אבל לא כל כך בהקשר שלנו, אלא בהקשר עצמאי. ועוד אומר המשנה ברורה, גם כשתקנו כנסת הגדולה את נוסח התפילה, היו 120 זקנים ומהם כמה נביאים, והם הנמנו על כל ברכה בתיבותיה ובצירופי אותיותיה בכמה סודות נעלמות ונשגבות. וכשאנו אומרים דברים אלו כלשונם של כנסת הגדולה, אף שאין אני יודעים לכוון מכל מקום, עלתה לנו תפילתנו כהוגן, כי התיבות בעצמן פועלים קדושתם למעלה. מה שאין כן כשמתפלל בלעז. אומר המשנה ברורה, כשאדם מתפלל בנוסח של אנשי כנסת הגדולה, כיוון שזה תוקן עם סודות מיוחדים ועם כל מיני רמזים ודברים מיוחדים, יש לזה משהו מיוחד שזה פועל גם כשאתה לא מבין. גם אם אדם לא מבין את התפילה, התפילה עובדת. כשאתה מתפלל בלעז, כשאתה מתפלל באנגלית, ביפנית, בשפות אחרות, התפילה עובדת רק אם אתה מבין אותה. אבל כשאתה מתפלל בעברית, התפילה עובדת בכל מקרה, גם אם אתה מבין וגם אם אתה לא מבין, התפילה בכל מקרה עובדת, ולכן עדיף לאדם להתפלל בעברית, גם אם הוא לא מבין כל כך, כי בצורה כזאת התפילה עובדת ופועלת גם אם אתה לא מבין אותה עד הסוף. עכשיו כמובן שצריך להיזהר לא להיות יותר מדי רגוע, ולהרגיש, וזה אם זה ככה, אז גם אם אני לא מכוון בתפילה, אין בעיה, כי זה אוטומטית, go to, כזה כמו מחשב, אתה מרגיש רגוע. זה לא ככה, אבל יש בזה בכל אופן משהו שעובד, גם כאשר אתה לא יודע ולא מבין ולא מכוון מספיק כמו שצריך. היבץ, בהקדמה לסידור שלו, סולם בית אל, היבץ רבי יעקב עמדין, בנו של החכם צבי, זה קצת מטעה, אבל היבץ הוא אשכנזי, למרות שהוא בנו של החכם צבי, כי החכם צבי הוא אשכנזי, אלא שהוא הגיע לבין הספרדים, ושם נתנו לו סמיכה, אז קראו לו חכם, אבל הוא מת אשכנזי, ואתם בהמשך תוכלו להיווכח שהוא אשכנזי. אומר היבץ, לא כאן, אבל בקטע אחר שנראה, ושרי לימרי לרבי דוד אבודרם, יסלח לו הקדוש ברוך הוא לאבודרם, שלעג על זה ואמר שהמניין הלז אינו מועיל אלא למי שעשאו לא לזולתו. אתם זוכרים, ראינו את האבודרם שהוא צחק על כל אלה שסופרים את האותיות בברכות, את המילים. הוא אמר, בשביל מה הם סופרים? זה לא מועיל לאף אחד שום דבר. זה לא עוזר לאף אחד. מה הם סופרים? אומר, היה ותסלח לו הקדוש ברוך הוא. ולמה האבודרם אמר את זה? מפני שראה שהם כל ישראל שווים בנוסח התפילה, תיבה בתיבה, מילה במילה. כלומר, האבודרם ראה שיש נוסחים שונים. אם יש כמה נוסחים, כנראה שאין חשיבות לנוסח מדויק ממש. ואם שזה אמת, זה נכון שיש כמה נוסחים, אבל מכל מקום הועיל לעצמו שכר כוונה טובה, ולזולתו שהודיע חשבון תיבות של כל ברכה. כלומר, חשוב לנו לדעת כמה מילים יש בכל ברכה. חשוב לנו לדעת את הנוסח המדויק ממש של התפילה. למה? כי בלי ספק אנשי כנסת הגדולה שתקנו הקפידו מאוד על מניין התיבות. ויונח שלא כיוונו לרמוז דבר במניינם. כלומר, אומר היבץ, גם אם נגיד שזה לא עניין קבלי, לא איזה רמיזות כמו שהבינו למשל החתם סופר והביאור הלכה והפני יהושע והחידה, זה לא קבלה, זה לא סודות. בוא נאמר שאין סודות, אין קבלה. אבל בכל מקרה, מכל מקום, בוודאי תקנו שיהיה בשפה אחת ברורה, שמורה לכלל ישראל בהשוואה גמורה. כמו אומר היבץ, גם אם נבין שאין כאן איזו סיבה קבלית, שבגללה יש ספירה של המילים וכל, אבל ברור שהקפידו על נוסח מדויק, א', כי הקפידו על נוסח מדויק מצד הלשון, אבל ב', עוד סיבה, יש עניין מיוחד שלכל עם ישראל יהיה נוסח אחד. שתהיה השוואה גמורה. אדם אחד מתפלל ביפן, ואחד בארצות הברית, ואחד בישראל, ואחד בצרפת, ואחד באוסטרליה, וכל העולם, בדרום אפריקה, כל מקום, באנגליה נמצאים, כולם מתפללים אותו דבר. אותם מילים. כלומר, גם כשעם ישראל מפוזר, עם ישראל ביחד. תקנו שזה יהיה בהשוואה גמורה. שיהיה משהו שהוא אותו דבר, ולכן אסור לך לשנות. אתה צריך שיהיה בדיוק אותו דבר. שיהיה כמו כל עם ישראל. אז אתה חייב לשמור על נוסח מדויק ממש, כדי שיהיה נוסח אחד לכלל ישראל. אז אם אני מסכם את הדף הזה, אנחנו רואים שהאחרונים הכריעו. יש חשיבות בנוסח מדויק. לא כדעת הרשב"א והבודרם, אלא כדעת הראש והטור. כל מילה מדויקת, חשובה, אסור לשנות כלום. כך הכריעו גם אשכנזים וגם ספרדים, הבאתי כאן מגוון של פוסקים, שכולם סוברים כך. משלוש סיבות. א', בגלל סיבה של קבלה, סיבה של ספירת מילים, של סודות. ב', בגלל הלשון המדויקת. וג' בגלל שיש חשיבות שכל עם ישראל יהיה בהשוואה גמורה בנוסח אחד. כמובן שאם זאת המסקנה, נשאלת השאלה, רגע, אם זה ככה, אז איך יכול להיות שיש כמה נוסחים? אם הכל כל כך מדויק, הכל כל כך חשוב, כל מילה ספורה, איך יש כמה נוסחים? יש עוד דף לאיזה מקום? איך יש... איך זה יכול להיות שיש נוסח ספרה, נוסח אשכנז? וזה מה שאנחנו בעזרת השם נברר בדף הבא. אז הטעם של היבץ אולי, אולי ירד, אולי. לא, לא. צריך להבין אותם. השאלה, השאלה. אתה לא יודע עדיין את התשובה, אתה לא יכול לדעת. תכף נשמע. תכף נשמע. אבל גם הטעם של היבץ, כמו שנראה, אולי לא ירד. זה נראה לכאורה שהוא ירד. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לראות את התשובה לשאלה, ואז נוכל לדעת. אנחנו צריכים לדעת עכשיו איך יש כמה נוסחים. היבץ. אני מדבר עכשיו על 18 בעיקר. 18 זה הדבר היותר קריטי. גם הדברים האחרים, אחרי 18 זה ברכות, אבל 18 זה ודאי הדבר העיקרי. כשאנחנו מדברים... זה לא רק 18. אנחנו זוכרים מה היבץ אמר. היבץ אמר מקודם שברור שיש נוסח מדויק. אומר היבץ שצריך נוסח מדויק. ואם בהמשך הזמן וברוב העתקות שנעשו בצוק העיתים ועל ידי עירוי מכלים לכלים שונים נשתנו הנוסחאות בין המקומות הרחוקות ממזרח למערב, אשמת הסופרים והמעתיקים. אומר היבץ, מישהו טעה. יש נוסח מדויק ממש. זאת אומרת, רגע, אבל יש ספרדי, אשכנזי, תימני. מישהו טעה. מי טעה? היבץ יגיד לנו, לא בדף הזה, אנחנו נגיע לזה. היבץ יגיד לנו בדיוק מי טעה. אבל זה בינתיים נעזור. ואף על פי כן לא שלטה כל כך רק לחלק הנוסח לשתיים דרך כלל. ככל ישראל המפוזרים בגולה הידועה לנו, נחלקים למערביים ומזרחיים, ובארצות הללו המערביות נכללים האשכנזים וספרדים, ובהם נמצאו הנוסחאות חלוקות במאומה, שאין בהם קפדה כל כך, מה שאינו חידוש כמוכן. ואף על פי כן האחד בוודאי טעה ולא יפה עשה ששינה מאומה מלשון שתקנו האבות והזקנים. אומר היבץ, מישהו ודאי טעה. אמנם, זה לא עד כדי כך, כשאתה מסתכל, סך הכל, זה לא יאומן, ספרדים, אשכנזים, תימנים, כל אחד גר במקומות אחרים, מנותקים, היו מאות שנים שממש נפרדים, ולמרות זאת זה כמעט אותו דבר. בסך הכל זה מאוד דומה. תיקח את תפילת 18, ממש דומה מאוד. יש הבדלים קטנים, אבל הבדלים קטנים, בטח בברכות הראשונות, הראשונות והאחרונות, שלוש הראשונות ושלוש האחרונות, כמעט אין בכלל הבדל. וגם באמצעיות, יש הבדלים קטנים, אבל לא קריטיים. ולמרות זאת, אומר היבץ, ברור שמישהו כאן טעה. אז לפי היבץ, מישהו טעה, ולפי הגישה הזאת, כמובן שצריך לברר אולי מי טעה, וזה אנחנו נצטרך לעשות, אבל בכל מקרה, כיוון שאם ניקח את השורה התחתונה, שאף אחד לא יודע מי בדיוק טעה, אז ברור שאנחנו לא יכולים לשנות את הנוסח. כלומר, אתה לא יכול להרוס אותו עוד, כשאולי זה הנוסח היותר מדויק שיש. אתה צריך לשמר כמה שיותר, כי ברור שבסך הכל הנוסח הוא טוב, וכל הנוסחים קרובים יחסית אחד לשני, ואתה לא יודע מי טעה במה, אז אתה צריך לשמור את הדברים, אתה לא יכול לשנות יותר. א', כי אולי יש לך את הנוסח הנכון, וב', גם אם יש טעויות מסוימות, אתה לא יכול להוסיף עוד טעויות. אבל זה אנחנו נברר יותר, אני רק אומר בצורה כללית. גישה אחרת לגמרי נמצאת בספרי מקובלים ובספרי חסידות. וכדי להבין יותר את הגישה, נראה את הירושלמי, שאולי שם מקור הדברים, ירושלמי בעירובין פרק ג' הלכה י'. אומר הירושלמי, רבי יוסי משלח כתיב להון, אף על פי שכתבו לכם סדרי מועדות, אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש. כלומר, למרות שכתבתי לכם את סדרי המועדות, אל תשנו את המנהג של אבותיכם, תמשיכו במנהג שלכם. מה זה סדרי המועדות האלה? אומר קורבן העדה, אף על פי שכתבו לכם חכמים שבארץ ישראל סדרי מועדות, אי מתי איק בראש השנה, אל תשנו מנהג אבותיכם לעשות שני ימים טובים בכל פעם, כי יש לחוש שמא יחזיר הדבר לקלקולו. כלומר, סדרי מועדות, הכוונה לוח שנה. למרות שיש לוח שנה, ואתם בחוץ לארץ יכולים לדעת מתי יום טוב, אל תשנו, אתם תמשיכו לעשות יום טוב שני, כי אולי פעם יתקלקל הדבר, יחזור הדבר כלכולו, תמשיכו יום טוב שני. ולכן בחוץ לארץ עד היום עושים יום טוב שני. אבל מביא קורבן העדה פירוש אחר. לישנה אחרינה, הכי פירושו. אף על פי שכתבו לכם סדר תפילת המועדים, אל תשנו ממנהג התפילות שהנהיגו אבותיכם. כלומר, רבי יוסי שולח להם לארץ ישראל סידור. שולח להם מחזור, תפילות. והוא אומר להם, אני שולח לכם, כי ביקשתם את הנוסח מארץ ישראל, אני שולח לכם. אבל אתם תמשיכו בנוסח שלכם בבבל. אל תשנו מנהג אבותיכם. זאת אומרת, שרבי יוסי שולח להם נוסח, שהוא נוסח מדויק. נוסח ארץ ישראלי מדויק. והוא אומר להם, אתם בבבל, תמשיכו עם הנוסח שלכם, אל תיקחו את הנוסח שלי. מה זה אומר? הוא שולח להם נוסח שהוא לכאורה מדויק, הם מבקשים את הנוסח, הוא שולח ואומר להם, אבל תמשיכו להישאר בנוסח שלכם. אולי זה אומר שיש כמה נוסחים שכולם מדויקים. וכל אחד צריך לשמור על הנוסח שלו. אולי בארץ ישראל אמורים לשמור על הנוסח של ארץ ישראל, אולי בבבל על הנוסח של בבל. יש כמה נוסחים שכולם מדויקים. בצורה נרחבת יותר, לקחו המקובלים את הרעיון הזה והרחיבו אותו, וכך מופיע בספר שער הכוונות. אפשר לראות את השער של שער הכוונות. שער הכוונות, השער השישי, כן, זה השער פה, מהשמונה שערים אשר חיברם הרב המפורסם המקובל אלוקי רבינו מורנו, הרב רבי חיים ויטל, זיכרונו לחיי העולם הבא, שהוא תלמידו של הארי. הרב חיים ויטל, כפי מה שקיבל מרבו, איש האלוקים קדוש, הוא המקובל אלוקי, בוצין הקדישה, הארי ז"ל, זכותו יגן עלינו. ומאיפה הארי יודע את הכל? אשר קיבל מפי אליהו. אז יש לנו את אליהו הנביא, הארי ורב חיים ויטל, אז יש כאן קבלה מיוחדת, וזה ספר שער הכוונות, וכאן הוא מסביר איך יש כמה נוסחים, ואומנם בעיקרי המנהגים עצמם, בשער הכוונות סוף עניין עלינו, שיש הפרשים רבים ושינויים רבים בעניין נוסח התפילות בעצמם, חוץ מענייני הפזמונים והפיוטים הנוספים בתוך התפילות. בסדר, פזמונים אפשר להבין שזה שונה, אבל בנוסח הברכות בתפילות עצמם, יש שינויים רבים בין סידורי התפילות, בין מנהג ספרד ומנהג קטולניה ומנהג אשכנז וכיוצא בזה. הנה בעניין הזה אמר לי מורי ז"ל, כלומר הארי, שיש ברקיע י"ב חלונות כנגד י"ב שבטים, וכל שבט ושבט עולה תפילתו דרך שער אחד מיוחד לו, והוא סוד י"ב שערים הנזכרים בסוף יחזקאל. כלומר, אומר הארי, יש 12 שערים בשמיים, וכל אחד, התפילה שלו נכנסת משער אחר. והנה, אין ספק, כי אם תפילות כל השבטים היו שוות, לא היה צורך לי"ב חלונות ושערים, וכל שער יש לו דרך בפני עצמו, אלא ודאי מוכרח הוא שכיוון שתפילותיהם משונות, לכן צריכים שערים מיוחדים לכל שבט ושבט. כי כפי שורש ומקור נשמות השבט ההוא, כך צריך להיות סדר תפילתו. יש כאן אמירה מדהימה. המקובלים אומרים, הנוסח מדויק, קריטי, כל מילה חשובה. זאת אומרת, איך יכול להיות, הספר, כל הנוסחים? התשובה, זה נכון שכל מילה מדויקת, ואף על פי כן יש כמה נוסחים, כי כל אחד מתאים לו משהו אחר. יש 12 שבטים, כל שבט מתאים לו משהו אחר. אז כיוון שכל שבט מתאים לו משהו אחר, אז כל אחד יש לו אולי, יש כמה נוסחים, אבל כל נוסח הוא מדויק, אתה לא יכול לשנות את הנוסח. אל תחשוב שבגלל שיש נוסח כזה ונוסח אחר, אתה יכול לשנות את הנוסח. כל נוסח הוא מדויק, הוא קריטי, אתה לא יכול לשנות מילה. איך יש כמה נוסחים? כי יש כמה נוסחים מדויקים, וכל אחד מתאים למשהו אחר. ולכן, למה? זה אנחנו צריך להבין. ולכן ראוי לכל אחד ואחד להחזיק כמנהג סדר תפילתו כמנהג אבותיו. לפי שאין איתנו יודע מי הוא משבט זה או מי הוא משבט זה, כלומר, בגלל שאנחנו לא יודעים מי נמצא ואיזה שבט, לכן אנחנו צריכים להמשיך כל אחד בנוסח המיוחד לו. אבל יש כאן, בכל אופן, בדברי הארי, אמירה שהיא אמירה מיוחדת. בדרך כלל אנחנו מבינים שיש עוד דעות, תבין עוד דעות, מי אמר שאתה צודק, אולי הוא צודק. יש, אנחנו יודעים בעולם המודרני, צריך לדעת שיש כל מיני דעות, צריך לתת זכות גם לאחר להגיד את דעתו, אבל ברור שמישהו צודק ומישהו טועה. כאן אומר הארי, תדע לך, כולם צודקים, אבל לי אמור להיות משהו אחד, ולך אמור להיות משהו אחר, ואתה צריך לשמור בנוסח שלך, לא בגלל שאני טועה ואתה צודק, אלא גם אתה צודק וגם אני צודק, ולך מתאים הנוסח הזה ולי מתאים הנוסח הזה, וכל נוסח הוא מדויק, וחשוב להקפיד על כל מילה ומילה וכל נוסח. אז אמנם אנחנו לא יודעים את השבטים ולא יודעים את ה... אבל הרעיון הוא רעיון ש... את הרעיון עצמו אפשר לחבר גם למציאות שלנו, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל יש נוסח שמתפעלים אשכנזים, יש נוסח שמתפעלים ספרדים, כנראה שלכל נוסח יש משהו מיוחד שאיזה סייעתא דשמיא גלגלה, שדווקא אלה התפללו ככה ואלה התפללו ככה, שכל נוסח הוא מדויק והוא חשוב וחשוב להקפיד עליו, אבל בכן כנראה שיש איזה תיקון מסוים שאשכנזים צריכים לעשות בנוסח שלהם, תיקון אני מכוון תיקון לעולם, ויש תיקון לעולם שהספרדים עושים בנוסח שלהם, וכל אחד אמור להקפיד בנוסח שלו ולדייק בו בצורה מלאה, כי כל מילה חשובה, ואף על פי כן יש מציאות של כמה נוסחים שכולם מדויקים וכולם חשובים. רק שכל אחד מתאים למישהו אחר, לשבט אחר, לעדה אחרת וכו'. אנחנו עדיין לא סיימנו. כי גם אחרי הדבר הזה, אנחנו צריכים בכל אופן להבין, האם אפשר לומר מהו הנוסח המדויק. ואנחנו נראה בדברי האחרונים, שהיו להם אמירות בעניין הזה, די ברורות, להגיד מהו הנוסח המדויק. אנחנו נצטרך להבין מהו הנוסח המדויק לאור השיטות של האחרונים. אחר כך לנסות לראות עוד קצת עניינים של נוסחים קדומים, להבין את סוגי הנוסחים שיש בעם ישראל, מאיפה הם הגיעו. ואחר כך לעבור ולהבין מה עושה אדם שמתפלל בנוסח אחד והקהילה נמצאת בנוסח אחר או שהוא חזן, ואלה דברים שבעזרת השם נראה בשיעורים הבאים.